שלום לכולם, תודה רבה. אנחנו בפרק י' בספר שמואל. בסדר, ויקח, נתחיל לקרוא את פרק י' ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו וישקהו ואומר הלא כי משכחה אדוני על נחלתו לנגיד. בסדר, ראינו בעצם ששאול הגיע לשמואל, שמואל לוקח אותו על הגג, לדבר איתו על הגג, ולסוף פרק ת' שמואל מבקש משאול שישלח את נערו קדימה, וככה הוא יוכל להמליך את שמואל, את שאול, ואז הוא לוקח את פח השמן, וכן, כי ככה מולכים מלכים בעצם, מושכים מלכים על ידי שמן, נכון? אז הוא יוצק על ראשו, וישקהו, ואומר לו כי משכחה אדוני על נחלתו לנגיד. אז גם כאן אנחנו רואים דבר שראינו בפעם הקודמת, שכתוב, לא כתוב למלך, אלא כתוב לנגיד. למה לנגיד? כי נגיד אמרנו ששאול הוא לא היה מלך בצורה שלמה, שהוא גם מוריש כאילו את המלכות לבניו, ויש לו, כן, שליטה כמו, כמו מלך גמור, אלא הוא היה במדרגה של נגיד, שזה פחות ממלך. לכן גדול, קראינו את זה גם פעם קודם, שגם נקרא עוצר, או נקרא נגיד, גם פה הוא נקרא נחלתו לנגיד. זה הערכה. דבר נוסף, צריך להבין, למה שאול נמשך, למה שמואל חשוב לו למשוח את שאול בלי שיש שם אף אחד? שמתם לב לזה? הרי מה קורה פה בעצם? ששמואל מושך את שאול בלי שיש אף אחד בסביבה. נכון, המקום ריק. הוא גם שולח את הנער, שלא יהיה אפילו הנער שם. ורק אז הוא מושיח את שאול. למה חשוב לשמואל ככה? שאף אחד לא יראה את זה. אחר כך, הרי מה קורה אחר כך? טוב, תכף נדבר על זה. אז מסבירים המפרשים שיש שתי סיבות בדבר. דבר ראשון, כי באמת אחר כך, שמואל מה שהוא הולך לעשות, אחרי שהוא ישלח את שאול וכל זה, הוא יאסוף את כל העם, ויעשה שם גורל. ויעשה שם הגורל, והגורל ייפול על השבט, על הזה, על המשפחה, עד שיפול על שאול. ואז בעצם כולם יראו שמי בחר בשאול? מי בחר בשאול? הקדוש ברוך הוא, על ידי גורל. עכשיו תחשבו, אם עכשיו שמואל ימשך את שאול בפני עוד אנשים, אז מה יגידו? מה יגידו? יגידו ששמואל בחר אותו. זה בחירה של שמואל, הוא אוהב אותו, הוא לא יודע, הוא שיחד אותו שאול אולי, כל הדברים כאלה, זה בחירה אנושית. למה? אתה אומר לו, אמר לו בלי למשוח אותו? לא צריך לקבל לגיטימציה מהעם, כי זה מה ש... דרך הגורל. כן, אבל דיברנו גם בימים הקודמות שאין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה שהיה הזמן ששאול יימשך, הוא מאוד מדויק, מאוד זה, אז הגיע הזמן שהוא יימשך מצד השמיים, אבל באמת... למה צריך שזה יהיה, למה הוא לא ימשך אותו אחר כך? זהו, אז כי הוא לא רוצה לעשות את זה בפני העם. עוד סיבה, לא רוצה לעשות את זה בפני העם. א', אמרנו שהוא רוצה שכולם יראו שבעצם היה בחירה אלוקית. וב', זה אולי יענה קצת על השאלה שלך. למה הוא לא חיכה פשוט משך אותו בפני העם? כי הוא משך את שאול, אנחנו רואים, כתוב פה, במה מושכים את המלאכים? בשמן, ובאיזה כלי? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. באיזה כלי מושכים את המלכים? מה? פח. כתוב פה פח. בקרן, או. בקרן, את מי משכו בקרן? את איך משך שמואל לדוד? בקרן, נכון? כתוב שמשך אותו בקרן. אז למה פה משך את שאול בשפח? בפרק י', נכון? מה ההסבר? פה כתוב בפח, אבל דוד הוא משך בקרן. טוב, אז נדבר גם על זה עוד מעט, אבל נגיד עוד משהו, באיזה שמן מושכים? באיזה שמן מושכים את המלאכים? מה זה שמן המשחה? כן, שמן המשחה? כן, שמושכים איתו גם את הכלים. וממה עושים את שמן המשחה? ממה עושים את שמן המשחה? מאיזה... מה? כן, אבל איך עושים, ממה עושים, לא, מכינים אותו מזיתים. כאילו שמן, פשוט שמן איזה. אבל מפיקים אותו מזיתים. בסדר, זה הוא צריך עוד מיוחד בזה, אבל בסוף זה שמן ש... שעשו מזית. אבל שאול נמשך לפי חזל, שאול נמשך בשמן, אתם יודעים איזה שמן? שמן הפרסמון. שמן הפרסמון. זה לא הפרסמון שאנחנו אוכלים. בסדר? שמן הפרסמון זה לא עובד. זה כאילו איזשהו צמח כזה, שנקרא הפרסמון שמנו מפיקים שמן. זה לא הפרי הפרסמון. כל פעם נמשך בשמן הפרסמון, לא בשמן המשחה. והוא גם נמשך בכלי אחר. מה זה? באזור יריחו, נכון. כן, כן, נכון, נכון. אז הוא נמשך באופן שונה. השאול, שמואל לא רצה שיראו את זה. כי זה, לא, זה שהוא נמשך, לא נמשך בשמן המשחה, זה באמת, יש לזה סיבה, גם שהוא נמשך בפח ולא בקרן. כי באמת המלכות השלמה היא לא אצלו, היא אצל המלכות בדוד. לכן שמואל לא רצה שיראו את זה אחרים, אז הוא עדיף למשוח אותו לבד, למשוח אותו לבד. מה? לא, אנחנו עוד לפני הבקשה שלהם, בואו ששמואל מושך את שאול עכשיו. והעיקר שמואל לפח השם לפני שהעם בכלל יודעים. מושך אותו בשקט, בשושו כזה. אז אמרנו א', כדי שאחרי זה יראו שזה היה בגורל, שיהיה גורל על זה, וב', אבל הוא לא רצה שהעם יראו שהוא מושך אותו לא בכלים האמיתיים של, הזה, של משיכת המלכות. לא בפח ולא בשמן המשחה, אלא בקרן ושמן הפרסמון. בסדר, שצריך גם להבין, אני ממש אותו בדברים האלה, אבל בואו נתקדם קצת. ואז אומר שמואל לשאול, אומר לו פסוק ב', פרק י' פסוק ב', בלכתך היום מימדי, ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל, בגבול בנימין, בצלצח. ואמרו אליך, נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש. והנה נטש אביך את דברי האתונות, ודאג לכם למור, מה אעשה לבדי. וחלפת משם ועלה, ובאת אל אלון תבור, ומצאוך שם שלושה אנשים עולים אל האלוהים בתל. אחד נושא שלושה גדיים, ואחד נושא שלושת כיכרות לחם, ואחד נושא נבל יין, ושאלו לך לשלום, ונתנו לך שתי לחם, ולקחת מידם. אחר כן תבוא גבעת האלוהים, אשר שם נציבי פלישתים, והיא כבואך שם העיר, ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור והם המתנבים. אתם לא איתי? פרק י' עכשיו אני פסוק ה', התחלתי מבית, עכשיו אני פסוק ה'. פרק י' אמרתי, אחר כן, עוד פעם, אני עכשיו קורא את פסוק ה' שובה. אחר כן תבוא גבעת האלוהים אשר שם נציבי פלישתים, והיא כבואך שם העיר ופגעת חבל נביאים יורדים מהבמה, ולפניהם נבל וטוף וחליל וכינור והם המתנבים. וצלחה עליך רוח אדוני והתנבית עמה ונהפכת לאיש אחר. והיה כי תבוד האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך, כי האלוהים עמך. אז עד כאן שאול, שמואל אומר לשאול ללכת, והוא יעבור, הוא מספר לו שהוא הולך לעבור בשלוש תחנות. נכון? בשלוש תחנות. מה משותף בין שלושת התחנות האלה? אז קודם כל צריך להבין מאיפה התחנה הראשונה, אולי זה, קודם כל צריך להבין את זה. כתוב פסוק ב', חזרתי פסוק ב', כי הוא אומר לו, בלכתך היום מימדי, ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצלצח. הייתם פעם בצלצח? לא, לא יצא לכם להיות, אז תצאו לכם שהייתם. למה? כי עכשיו אתם נמצאים בצלצח. מה זה צלצח? לפי זה, מכון מאיר? לא, צלצח זה ירושלים. חזל אומרים, צלצח זה ירושלים. למה? צלצח זה מוקם משני מינים, מילים. צל לצח, כן? המקום שעושה צל למי שהוא צח. צח, הביטוי כאילו הכי טהור, הכי נקי, הכי זך, שאפשר לומר לקדוש ברוך הוא. אחד הביטויים הנקים הזה, שהוא צח. הוא נקי מכל סיג, מכל בעיה, מכל חומריות, מכל תפיסה, נקי מהכל, הוא צח. המקום שעושה צל לצח. למי שהוא צח. איפה המקום הזה? ירושלים. זה העיר אלוהים. עיר שבה שכינה שורה. כן? וכדי לשרות השורה שכינה צריך לעשות צל. למה צריך לעשות צל? כדי שהקדוש ברוך הוא ישרה. בגלל שהוא צח מדי. כן? כי צח זה כמו, זה כמו שבמשל מאוד גשמי, מאוד חומרי, אם נמשיל את זה, כמו שאתה רוצה לגעת בשמש, לא לגעת, אלא להסתכל על השמש. אתה לא יכול להסתכל על השמש. כי האור שלה יותר מדי חזק, יותר מדי בעיק ובוער. נכון, מה אתה צריך לעשות? צריך לעשות צל, כדי שתוכל להסתכל על השמש. או לקחת משקפי שמש, כאילו איזשהו צל כזה, הגנה, איזשהו מסך, שיסתיר בינו ובין השמש. האור האלוקי, אור השם, הוא חזק, הוא עוצמתי מאוד. הוא אינסופי. ואין כלי קיבול בעולם בשביל האור, הוא כל כך, הוא כל כך כולל הכל, שהוא ירד על העולם, העולם יישרף מרוב, העולם יאבד כאילו את המשמעות שלו, את הערך שלו. כי האור האלוקי כאילו יכלול את הכל בקרבו. אז צריך לעשות הסתרות. להסתיר את הצל, מה הוא עושה? הוא מסתיר. הצל כאילו מסתיר את הדבר האמיתי. כאילו מסתיר את הדבר האמיתי. אז אתה עושה צל כדי שאלוקים יוכל לשרות בעולם. אחרת הוא לא יכול לשרות בעולם, הוא יותר מדי נשגב, יותר מדי עליון, יותר מדי אינסופי. וכדי לשרות במציאות המוגבלת, הסופית, החומרית, צריך לעשות לו צל, הסתרות, הגנות, כדי שהוא יוכל לשרות. לכן זה צל הצח, צל מי שהוא צח. כמו, איפה אנחנו עוד רואים שהשם שוכן בהסתרה? אתם יודעים, השם שוכן בהסתרה. צריך הסתרות כדי שהוא ישרה. כי האור שלו כל כך בעיק כמו השמש, האור כל כך בעיק, אתה לא יכול לתפוס את האור הזה. אתה צריך להסתיר כדי שתוכל לתפוס ממנו משהו קטן. אחרת זה לא נתפס, תוכל נתפס. אתה צריך להסתיר קצת מהאור, ואז אתה קולט רשמים של האור הזה. כן, הענפים של האור הזה, אתה מצליח לקלוט. בכל אופן, איפה אנחנו עוד רואים שהשם הזה שוכן בהסתרה? נכון, בפיוט, אתה צודק. איפה רואים בתורה? אנוכי אסתר אסתיר פניי מכם, זה משהו אחר, זה הסתרת ההשגחה של השם. לא כאילו ההתגלו, הוא מסתיר את ההשגחה, אסתר אסתיר. אבל איך השם מתגלה להם? בגלל אסתר. בגלל אסתר, בתורה, אבל איך השם, לא, זה בחינה אחרת, זה שהוא מסתתר בתוך המהלכים הטבעיים. השם כאילו איך הוא מתגלה, כשהוא מתגלה אני מדבר, לא כשהוא מסתתר זה ודאי שהוא מסתתר, אבל כשהוא מתגלה הוא גם בעצם מתגלה באופן שמסתיר את עצמו כדי להתגלות. איך הוא מתגלה בהר סיני? בענן! בענן, בערפל, השם אמר לשכון בערפל. משה יבוא אל הערפל, כתוב. למה הערפל? למה ענן? ענן מה עושה? הוא מסתיר. הערפל זה מסתיר, כי אי אפשר לתפוס, אי אפשר לתפוס את את אור השם. אור השם זה דבר שהוא מעבר לכל תפיסה, מעבר לכל אכלה. זה מוחק, ימחק אותנו אם נסתכל על זה ככה. אז צריך ענן, ערפל, יסתיר את זה. אז גם כאן, זה נכן צלצח ירושלים, כן? צל הצח של הקדוש ברוך הוא, אומר רש"י, שהיא ירושלים. אז שם תמצא, כן, עם קבורת רחל בגבול בנימין, בצלצח. אומנם, כאילו, קבורת רחל היא בגבול בנימין, זה לא בדיוק, זה לא בירושלים. אז מסוים, כאילו, האנשים האלה הם יהיו בקבורת רחל, עכשיו, כשאני מדבר איתך, הם עכשיו בקבורת רחל, והם ילכו, כשתפגוש אותם, הם הולכים מכיוון קבר רחל לכיוון ירושלים, ותפגוש אותם בירושלים בצלצח. ואז הם אמרו, אליך נמצאו האתונות. טוב, אז זה המקום הראשון, צלצח. המקום השני, הוא אומר לו, אלון תבור, זה מישור תבור, אבל מה עושים האנשים שם? הם עולים אל האלוהים בית אל. כן, הם עולים מה זה בית אל? בית אל זה כאילו לא הישוב בית אל, אלא הבית שלהם, איפה היה הבית שלהם? מסביר המצודות, כן, זה שילו. שעמד בה בית האלוהים, כאילו עכשיו עמד בה המשכן, בדיוק. ירושלים זה העיר שעתידה להיות, אנחנו יודעים, אבל כרגע אין בה את המשכן עדיין. אין בה את המקדש עדיין בירושלים, היא עתידה להיות בה בית המקדש. אז הוא אומר לו, קודם כל תהיה עוד הולך צלצח. אחרי זה לבית האלוהים זה שילו, שם בית האלוהים. מה המקום השלישי? המקום השלישי מהו? כן? אחר כן תבוא גבעת האלוהים. מה זה גבעת האלוהים? אז גבעת האלוהים זה המקום שבו נמצא עכשיו ארון, הרי איפה נמצא ארון, אתם זוכרים? ספר שמואל עמדנו שארון נשבע במלחמה מול פלישתים, והוא נמצא בקריית יערים. קריית יערים שמו אותו בגבעה שם. בקריית יערים שמו אותו בגבעה שנקראת גבעת האלוהים, בקריית יערים. והוא יישאר שם עד שדוד יעלה אותו, עד שדוד יעלה אותו לירושלים. אז המקום שלי זה גבעת האלוהים. אז מה המשותף בין שלושת המקומות האלה? מה המשותף? שלושת המקומות האלה מה הם? הם בעצם כמו, זה שלושה מקומות שבהם יש את השראת שכינה, נכון? כלומר, ירושלים זה המקום של בית המקדש. כן? שלושה מקומות של המקדש, של המשכן. ירושלים זה המקום של בית המקדש. וזה צלצח. ושילו זה המקום שהמשכן נמצא בו עכשיו. וגבעת האלוהים זה גם המקום שהמשכן נמצא בו באמת עכשיו. כי איפה באמת נמצא המשכן? כאילו באמת המשכן, הוא באמת נמצא בשילו, אבל הלב של המשכן, מה הוא הרי? מה הלב של המשכן? זה אהרון. אהרון הוא הלב החי, הוא עליו שורה השכינה, בין שני הקרובים. אז הלב, אז גם השראת השכינה באהרון נמצאת בגבעת האלוהים. שלושת המקומות האלה. כאילו, האותות ששאול עובר, נמצאים שלושה מקומות שיש בהם כאילו בחינה של המשכן והמקדש, של מקום השראת השכינה בישראל. מדוע דווקא בזה? מדוע דווקא במקומות האלה? מכיוון ש... מה זה בא לומר? מה זה בא לרמז לשאול? אומר לו, תדע לך, מלכות ישראל, אתה הרי עכשיו, כל מה שכל האותות האלה, אתה הולך למשך למלך. אתה נמשך עכשיו למלך. אתה נמשך עכשיו למלך, ומיד שלושת המקומות שתפגוש, זה מקומות של המשכן של המקדש. כן? כי מלכות ישראל, היא לא יכולה להיות מנותקת מהחיבור לבית המקדש. היא חייבת להיות מחוברת, העולם המדיני שבעם ישראל, מוכרח להיות מחובר לעולם הדתי, לעולם הרוחני. כן? הפוליטיקה המדינית הישראלית, היא מחוברת לפוליטיקה האלוהית, כאילו לקשר עם אלוהים. חייבת שחוברת לקשר עם אלוהים. זה המקומות הראשונים, כשאתה נמשך למלך, המקומות הראשונים שאתה עובר, מקומות של השראת שכינה, של משכן, של מקדש. זה המקומות הראשונים שאול צריך לעבור בהם. המדינה, נכון, ההפרדת דת ומדינה אומרים, נכון? וכאלה שאמרו, המדינה והדת אין להם, כן, ככה רב קוק כותב הרי באחת האגרות, שמביא את המשפט שאמרו, שאומרים שלדת ולמדינה אין להם קשר זה עם זה. אז בעם ישראל זה בדיוק הפוך. מי? לא חושב שהוא היה אומר את זה, אבל לא משנה, הרב קוק מביא את זה בשם מישהו, שאני לא חושב, אני אגיד עכשיו מי זה, לא חשוב. אחת האגרות, אז לדת ולמדינה אין להם שייכות זה לזה, או הפרדת דת ומדינה מדברים היום. זה מה שאומר פה, התנך, הפוך, 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 זה במקומות המון אחרים אולי. בעם ישראל זה בדיוק הפוך. החיבור בין המלכות המעשית כאילו, מלכות שהיא פועלת על התיקון של כל העולם המעשי של המדינה, של הצבא, הכלכלה והבריאות וכל הדברים המדיניים החומריים, היא מחוברת, כן, למשכן, היא מחוברת למקדש. היא יונקת את הכוח שלה מהמקדש, היא שייכת כולה למקדש. זה החיבור הכי עצמי שיש בין ה... כן, בין המלכות לבין האלוהות. בין המלכות לבין האלוהות. או כמו, לפי, במילים, סגנון מילים של הרב קוק, חיבור בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. האידאה הלאומית זה המלכות, האידאה האלוהית זה השראת השכינה, זה מחובר ביחד. מה אתה רוצה לומר? בדיוק, זה המשפט הבא שלי. זה המשפט הבא שלי, ומפה, לא יודע אם מפה הוא רק למה, אבל זה באמת, בשלמה זה התבטא בפועל, נכון? בדיוק, בשלמה המלך, זה המשפט הבא שלי, אתה צודק? שלמה המלך זה התבטא בפועל, ממש, שהמקדש היה לו גשר שמחובר, הארמון שלך היה לו גשר שמחובר למקדש. אתה מבין, זה כאילו, קשר בא לנותה, קשר מהותי. ולכן, כאילו, במשיכה של שאול בראשונות, הוא עובר דרך המקומות האלה, בדווקא. בסדר? אוקיי, זה המשותף לשלושת המקומות ששאול עובר. אוקיי, בואו נמשיך. דבר נוסף, במקומות האלה, שזה, המקום הראשון הוא ירושלים, שבאמת ירושלים, מלבד שזה מקום המקדש, מלבד שירושלים זה מקום המקדש, זה גם מקום המלוכה. זה עיר המלכות הראשונה, לכן הוא שם עובר, במקום הראשון שהוא עובר בו. וכשהוא עובר בירושלים, אז שם הוא כאילו מתחיל, בעצם יש פה איזשהו התנתקות ששאול צריך לעבור מהמצב שהוא נמצא בו עכשיו. מה כתוב? ואמרו אליך נמצאו האתונות אשר הלכת לבקש. נמצאו האתונות כאילו אשר הלכת לבקש. כלומר, אתה צריך לשכוח מהאתונות. כאילו, מה שאול עסק עד עכשיו, במה הוא עסק? בלחפש את האתונות. החיפוש אחר האתונות זה ביטוי של... אמרנו, הביטוי של התיקון של כאילו האתון משהו היא מסמלת, החמור, את עולם החומר, אבל התיקון של כל העולם החומרי. אבל מעבר לזה, החיפוש אחר האתונות זה בעצם התעסקות במישור הפרטי של שאול. שאול הוא אדם פרטי. נכון, הוא אדם פרטי, הוא מחפש כאילו את האתונות של אבא שלו, את הדואג לנכסים, דואג לממון, לכסף וזה. באופן טבעי זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. אבל... שולח אותו, שמוע לך שהוא ממליך אותו למלך, הוא שולח אותו לדרך, אתה תגיע לצלצח, זה עיר הבירה, עיר המלכות ועיר המקדש, ושמה, כן, יגידו לך, כן, נטש אביך את דברי האתונות. כלומר, אתה צריך עכשיו מה? כן, לשכוח כאילו מהעולם הפרטי שלך. אתה עכשיו מקבל, אתה הופך להיות נשמה של, כן, נשמה, אתה הופך להיות מלך, מלך זה, כן, זה שליח השם שהוא, יש לו דאגה לכלל ישראל, יש לו דאגה לכולם. אתה לא יכול רק לדאוג לעניינים הפרטיים שלך. מלך אמיתי בישראל הוא דואג לאומה. הוא דואג לאנשים לפני, אפילו שהוא דואג לעצמו. הוא מבטל כאילו את רצונותיו הפרטיים בשביל לדאוג לכלל, בשביל לדאוג לציבור. תזנח כאילו את המחשבות הפרטיות שלך, ותכוונן את הדעת שלך למלכות. תכוונן את הדעת שלך להיות מלך, להיות דואג לכלל ישראל. אוקיי? אז תנטוש את האתונות. יפה. אחרי זה, זה הדבר בצלצל. אחרי זה הוא הולך לבטל אמרנו, שם זה שילו, שם תמצא, כן, שלושה אנשים, אחד נושא שלושה גדיים, אחד שלושה קירות לחם, ואחד נבל יין, והם נתנו לך שתי לחם. נותנים לך מהלחם, ולקחת מידם. כן, ולקחת מידם. אוקיי, אחר כן תבוא גבעת האלוהים, אשר שם נציבי פלישתים. אז כאן גם כן הוא מדגיש לו, למה אשר שם נציבי פלישתים? מה הדגשה בזה? כן, אשר שם נציבי פלישתים, שבעצם, ככה מסבירים פה, הרד"ק מסביר שאחת הסיבות, כן, אחת הסיבות המרכזיות של של המלך, זה כמו שאמרנו, להציל את עם ישראל מהאויבים שלו. מי עכשיו האויבים המרכזיים של עם ישראל? הפלישתים. כן, אז שם נמצאים הפלישתים. וזה התפקיד שלך. אחד התפקידים המשמעותיים שלך, אחד התפקידים שלך זה להציל את עם ישראל, לסלק את הפלישתים משליטתם על ישראל. בסדר? ושם, ויקרא ברכה שם, הוא פגע את חבל נביאים, יורדים מהבמה. ולפניהם נבל וטוף, וחליל וכינור, והם המתנבים. כי תמיד אנחנו רואים בתנ"ך שהנבואה היא קשורה למה? כאילו מגיעה, היא מגיעה על ידי מה? על ידי ניגונים, מוזיקה, נכון? למה מוזיקה היא כאילו, מוזיקה משמחת את הנפש. הנבואה צריכה את הנפש שמחה כדי לשרות עליה. הנבואה צריכה שלמות, שלמות. אחת מצורות השלמות זה השמחה, שאדם יהיה בשמחה. בלי שמחה, אדם הוא סגור, אדם הוא סגור מצד עצמו. הוא לא רואה את המציאות כמו שצריך, זה במובן הכי בסיסי, הוא לא רואה את הדברים כמו שצריך, הוא רואה את הדברים בצורה רעה, שחורה, הוא קלו, מרגיש קלו בעצמו. השמחה פותחת את האדם לאפיקים חדשים, לתודעות חדשות בנפשו, ולהגיע לנבואה בכלל, זה צריך שמחה מאוד מאוד גדולה. אז הניגונים, המוזיקה מביאה, כן, מה? יש מצבים, כדי להיות נביא בהתחלה, כן. ודאי. אבל אחר כך, אחרי שהוא כבר נביא, אז הוא יכול להיות נביא גם החורבן. אחרי שהוא נביא, יכול להיות גם נביא החורבן, אחרי שהוא כבר זה. כמו ש... כאילו נשאר בו, כמו שאומרים שאין נבואה אלה בארץ ישראל. כך כתוב, נבואה לא שורה אלה בארץ ישראל. אבל איך חזקאל התנבא מחוץ לארץ ישראל? איך זה? הוא התנבא בנער כבר. אלא, יש שתי הסברים, זה אחד הסברים, כאילו הוא התחיל להתנבא בארץ ישראל. הוא התחיל לומר את בארץ ישראל, אז הוא יכול להמשיך קצת, נשאר לו איזשהו רושם, תמיד, רושם הולך איתו קדימה. מה זה? כמו יונה כזה, נכון, גם כאילו, נכון, כאילו, הרושם הולך איתו ככה לזה. תמיד, בעיקרון צריך שמחה, אבל לנבואה. הנבואה הקלאסית, לפעמים שמקרים יוצא דופן, או אם שכבר התחלת להיות שמח, אז אתה יכול למשוך את זה קצת איתך. הנה, למשל, איפה אנחנו עוד רואים את זה? שצריך שמחה לנבואה. כשאלישע מתנבא בספר מלכים כתוב, אלישע אומר, ואתה קחו לי מנגן. נכון? אתה קחו לי מנגן כדי שתשרה על הרוח הנבואה. אז גם כאן נביא צריך כאילו ניגונים וזה. לא, לא. הוא רצה, כדי שתשרה על הרוח, הוא היה צריך רוח הנבואה אז, בסיפור שם. יש שם סיפור, אז הוא ביקש שיבוא לו מנגן כדי שתשרה על הרוח הנבואה. אתה קחו לי מנגן. תסתכל, יש לך תנך, תסתכל בפרק ג' לא זוכר איפה זה. ואז אומר לו, וצלחה עליך רוח אדוני, והתנבית עמם, ונהפכת לאיש אחר. אז שאול הולך לקבל פה נבואה, כן? ונהפכת לאיש אחר. מה זאת אומרת נהפכת לאיש אחר? אז שני דברים, שני פירושים. א', באמת נביא זה איש אחר. נביא זה איש אחר. תמיד זה מה שכתוב פה. הנבואה מביאה אותך להיות אדם אחר, להיות איש אחר. תמיד לי, כאילו, הזכרת עכשיו את יונה נגיד. חשבתם פעם על הסיפור של יונה הנביא? נגיד אתה הולך, כאילו יש את, לאן הוא הלך הרי? יונה, לאיפה הלך להתנבות? בנינווה, נכון? מה זה נינווה? זה ניו יורק של פעם, אם לא יותר. כאילו, כן, העיר הגדולה, הגדולה, כן, העיר הגדולה כפשוטו, של כל העולם, כל הזה, וכולם שם תרבות חומר, וכאילו, מה שמעניין אותם זה ההנאות, כן, נדבר, ההנאות שלהם, התאוות שלהם וזה. פתאום בא להם בן אדם, מה מתחיל להגיד להם? עוד 40 יום, נדבר נהפחת. מה הייתם מצפים שיעשו לו? אה? לא יודע, יארגו אותו, ישים אותו בכלא, בית משוגעים אולי, כאילו, מה, מי זה, מה, מי, כאילו, תוך רגע, מה, ומה קורה? הוא הופך את כל העיר, הוא הופך את כל העיר, מקשיבים לו, וכולם עושים תשובה, טוב, תשובה חיצונית, בסדר, מה שמספרים, לא משנה. טוב, פתח עכשיו לפי מדרשים, פרו, בסדר, בסדר, יש מדרשים, כן, אבל... אגב, זה לא נכון, גם כתוב קודם כל העיר, ואז הגיע השמועה למלך, אבל העיר, גם האנשים עצמם הקשיבו לו. שאלתם את עצמכם, האם זה הגיוני? מי זה הבן אדם הזה, שהופך את כל ניו יורק ככה, רק אומר להם עוד 40, מה אתם מקשיבים לו בכלל? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שמקשיבים לו ככה ברצינות, כל כך, תופסים אותו כזה ברצינות? אתם יודעים מה התשובה? התשובה שאם אתם הייתם פוגשים נביא, גם אתם הייתם משתנים. כמובן, גם אתם מאמינים לו. אתם מבינים, נביא זה לא אני, נביא זה משהו אחר. כשאתה פוגש נביא, אתה לא יכול להישאר אדיש. אתה רואה את האמת, מה? מה זה לא עזר? רואה את זה, אתה לא.
כל ה-48
נביאים שהיו לעם ישראל, לא עזר כלום, הטבעת של החשבון שהיא 20 מהאצבע שלו, עזר אותו נביא. תראה, מה זה לא עזר כלום? ברור שזה... לא, אוקיי, כי יש יצר... הראיות, גם אנשי נינווה, הם לא חזרו בתשובה אמיתית. הם עשו תשובה חיצונית, אבל זה כן השפיע עליהם. כן? אבל בעם ישראל היה יצר, צריך ללמוד דברים במערל מסביר, נכון? בנצח ישראל. המערל בפרק ג' בנצח ישראל מסביר, שלעם ישראל היה יצר עבודה זרה מאוד מאוד חזק. אז נכון, הנביאים פועלים פעולה חזקה על העם, אבל היצר מאוד, יצר עבודה זרה. עבודה זרה היה פי כמה מהראיות שאנחנו מכירים, פי כמה וכמה יצר הראיות שאנחנו מכירים היום. פי כמה וכמה היה. הרבה יותר עוצמתים מהיצר הרעיות שאנחנו מכירים היום. אז לכן עבדו עבודה זרה, אתה חושב שסתם? הם עבדו ככה, יש דברים, המהר"ל בפרק ג', מכון ויש לנו את הסיבור עם רבשי ומנשה ורבשי, לא נחזור עליו עכשיו, זה לא הנושא שלי. הכנסתי פה דרך עיקוף, אבל זה נושא בפני עצמו. תדעו לכם, נביא זה משהו אחר. אתה רואה נביא, אתה לא יכול להישאר אדיש. האנשי נביא רואים נביא, הם לא נשארים אדישים לנביא הזה. הם מזהים שיש בו אמת, הם מזהים שיש בו כוח אלוקי, יש בו דברים אלוקיים שהוא אומר להם. מזהים את זה, רואים את זה, אי אפשר להתעלם מדבר כזה, אתה לא יכול להישאר אדיש, אתה רואה את יונה הנביא, אתה לא יכול, אין מה לעשות. אז הם עשו תשובה של רמאות אמנם, וכל זה בסדר, אבל שינו משהו. כי לא יכולים, לא שימו אותו, לא יכולים להגיד לו לא. אין, הם רואים את האמת צלועקת לו, נביא זה מישהו שהאמת נוטפת לו מהפנים, נוזלת לו מהפנים החוצה, האמת. בסדר? אז זה מה שכתוב, נהפכת לאיש אחר, זה איש אחר. אתה יודע, נביא זה כמו איש אחר. כמו איש אחר. נהפכת לאיש אחר. והיה כי תבונה האותות האלה לך, עשה לך אשר תמצא ידיך, כי האלוהים ממך. כן, הוא אומר לו, אחרי שאתה בעצם תראה את האותות האלה, אז תדע שהשם איתך, ואז כבר כן, תפעל לפי הבנתך, לפי הבנתך שיקולי דעתך, השם יעזור לך לעזור לעם ישראל, יעזור לך לעזור ולהושיע את עם ישראל. תדע כי האלוהים ממך. פסוק ח' וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך לעלות עולות, לסבוח זבחי שלמים שבעת ימים, תאכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה. והיה כפנותו שכמו ללכת מעם שמואל, ויהפוך לו אלוהים לב אחר, ויבואו כל האותות האלה ביום ההוא. כן, אז שמואל אומר לו מצד אחד, הוא אומר לו פסוק זין, אחרי שהגיעו לך אותות האלה, אתה תהיה בעצם מלך, ויהיה לך נפש של, נפש אחרת, של מלך ונבואה, ואז כבר תסמוך על עצמך לפי האינסטיקטים שלך, יש לך את הכוחות הפנימיים, יש לך כוחות פנימיים, כישרונות כאלה פנימיים, כבר להושיע את עם ישראל, להצליח את עם ישראל במעשיהם ובדרכיהם. עשה לך אשר תמצא ידיך. אבל הוא כן משאיר לו, סייג, מה הסייג בפסוק ח', הוא אומר לו בפסוק ח', הוא משאיר לו סייג, מה הסייג, וירדת לפניי הגלגל. והנה אנוכי יורד אליך לעלות עולות לסבוח זבחי שלמים, שבעת ימים תאכל עד בוא אליך עבודת אחת אשר תעשה. זה, נלמד את זה בהמשך, זה בעצם ההמשך של אחרי חידוש המלוכה, הוא כאילו ציווה לשאול, הוא אמר לו, תעשה כל דבר, אבל דבר הזה אתה מקשיב לי. מה תקשיב לי? תחכה לי שבעת ימים עד שאני אחזור אליך. שבעת תחכה עד שאני אחזור אליך. זה נראה את זה בפרקים הבאים. ושאול באמת לא חיכה, ביום השביעי הוא כבר לא חיכה. שם זה התחיל החטא הראשון של שאול, התחיל שם כבר. מה? למה צריך גם נביא כשיש מלך?
לא, הכוונה, למה הוא צריך אמור למעלה את שתי
הפונקציות? מי? לא, הוא לא מעלה את שתי הפונקציות. הבנתי מה שאתה אומר, למה הוא נהיה נביא? הוא לא באמת, לא, לא, הוא היה רק, הוא היה נביא באופן זמני, הוא רק היה נביא, זה כמו, כאילו, לעלות לאיזה מקום גבוה, להבין מה זה נבואה, ואז הוא יורד חזרה, אחרי זה לא נשאר נביא. שהוא לא היה, גם שהוא בנביאים, נכון, כתוב את זה יותר פנר בזה, אבל זה רק אז. בזמן הזה. הוא רק כאילו עלה אותו למקום גבוה להתבשם, ואז לרדת חזרה, כדי שישמר ממך, כן, ישמר ממך הבחינה הזאת של הנביא. אבל לא נשאר, מי שהיה נביא איתו זה שמואל, הוא בעצמו לא היה נביא אחר. היה לו רוח הקודש ברמה מסוימת, אבל לא נבואה. הנבואה זה כאילו נתן לו כדי להתרשם ממקום גבוה כזה. בסדר? אבל מי שנשאר נביא זה שמואל. הוא הנביא של איזה. תמיד, המלכות בישראל תמיד בנויה ככה, כמלך ונביא. ולמה צריך את שניהם? יש, הרב קוק מהנהיה, בברכות א', מסביר למה צריך גם מלך וגם נביא, מה התפקיד של כל אחד מהם, בסיפור עם חזקיהו וישעיהו, חזקיהו וישעיהו, שהוא אומר לו שלמה הוא לא הוליד ילדים וזה, אז בסיפור הזה הוא מסביר את התפקיד של המלך, תפקיד של הנביא, זה באמת נושא חשוב, אולי נראה את זה בהזדמנות, מתישהו. טוב, אז עכשיו בכל אופן, זהו, אז שמואל מצד אחד אומר לו, תעשה מה שאתה מרגיש טוב, מה שאתה מרגיש נכון, תעשה. יש לך את הכישרונות להושיע את עם ישראל. אבל מיד אחרי זה הוא אומר לו, לא. הוא אומר, חוץ מדבר אחד, שמה? שתחכה לי שבעת ימים עד בואי אליך. והודעתי לך את אשר תעשה. כן, כאילו, ושם באמת שאול לא חיכה בשבעת הימים האלה. אבל זה כאילו, המעשה הראשון, כי זה גם כן מבטא את הנקודה הזאת, שמלך ישראל צריך להישמע בסוף, כאילו, להישמע בסוף, כאילו, לדבר השם. כאילו, התפקיד של מלך ישראל להישמע, ואם הוא כאילו סוטה מדבר השם, אפילו במילימטר, זה כבר בעיה. זה כבר חיסרון מאוד גדול. כי כל התפקיד של מלך ישראל זה להתבטא לדבר השם. ברגע שהוא כאילו מבטל את דברי הנבואה של שמואל, ולא מחכה לו אפילו שזה היה כמה רגעים, זה כאילו התחלה של הריסוק, של 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 שאול, התחלת הריסוק של שאול, שהוא לא נאמן טוטלית לדבר השם. כי מלכות ישראל היא כמו שאמרנו עם כל המקומות האלה שראינו אצל צח, גבעת האלוהים וזה, שמלכות ישראל מחוברת בקשר ישיר, עמוק, פנימי, אמיתי, מהותי, להשראת השכינה לדבר השם. לכן כאילו המעשה הראשון בחידוש המלוכה בגלגל, זה יצא מהמקור הזה ששמואל יגיד לשאול, תחכה לי שבעת ימים. ושאול לא חיכה שם, וזה כבר התחיל להיות החיסרון במעשיו של שאול. והריסוק כאילו של שאול, והנפילה של שאול. טוב, אנחנו ממשיכים. אז ואי כאפנותו שיחמול ללכת מים שמואל, כן, והפוך לו אלוהים לבחר, ויבואו כל האותות האלה באומור. הלאה, פסוק י' ויבואו שם הגבעתה, כאילו שאול הולך עם הנער שלו. פסוק י' בפרק י' ויבואו שם הגבעתה. והנה, כאילו אחרי שהוא עבר את צלצח, והוא עבר את שילו, את המקומות האלה, הוא הגיע לגבעתה, אמרנו זה קריית יערים, נכון, קריית יערים, גבעתה שם, מגיע לשם, והנה חבל נביאים לקראתו, ותצלח עליו רוח אלוהים, והתנבא בתוכם. כן, צלחה עליו רוח אלוהים, כמו שאמר לו שמואל, והיא כל יודו מאתמול שלשום, והירו, והנה, והנה אם נביאים ניבא, ויאמר העם איש אל רעהו, מה זה היה לבן קיש, אגם שאול בנביאים. כאילו אגם שאול בנביאים, כאילו אומרים, והיה איש משם, ויאמר, ומי אביהם? על כן הייתה למשל אגם שאול בנביאים. כלומר, מה זה אומר להם ומי אביהם? ומי אביהם של מי? הם אמרו כאילו, אגם שאול בנביאים, כאילו, הם שאלו בעצם שני דברים, הם שאלו כאילו, מה זה היה לבן קיש, אגם שאול בנביאים? כלומר, הם שאלו פה בעצם שני דברים, נכון? מה זה היה לבן קיש? הכוונה, איך בן קיש נהיה נביא? הרי אנחנו לא מכירים את קיש בתור נביא. אז איך הבן שלו נהיה נביא? קיש זה אבא של שאול, כן? איך הבן שלו נהיה נביא? ומה אומר את ה... אז מה אומר להם אותו האדם, האיש הזה, שהבין את זה, אומר להם, ומי אביהם של נביאים, כאילו? הנבואה היא לא דווקא איזה, היא לא דווקא עוברת מאב לבן. הנבואה לא דווקא עוברת מאב לבן. מי אביהם של הנביאים? אלא, כל אחד יכול להיות נביא. ובאמת, גם שאול, כלומר, הם שאול שני דברים. א', איך בן קיש נתנבא, וב', אנחנו לא מכירים ששאול הכין את עצמו כדי להתנבות. כן, גם שאול בנביא. אז הוא אומר להם, באמת, הנבואה לא דווקא עוברת מאב לבן, אלא כל אחד יכול להיות נביא. מה זה כל אחד? כל אחד מעם ישראל, כמובן. יכול להיות נביא. כי איפה הנבואה נמצאת? היא נמצאת בסגולת האומה. אתה מבין? הנבואה היא לא ירושה, כן, של אב לבן, אלא היא ירושה של האומה כולה לבניה. זה הנבואה. וכל אחד מעם ישראל, אם הוא יכין את עצמו, הוא שייך ל... כן, יכול להיות שייך להופעת הנבואה. נבואה זה לא כאילו שבט. זה לא כמו, נגיד, כהן. אתה יכול להיות כהן, מי שכהן אז מצוין, אבל לא יודע, אבל אני לא כהן. לא יכול להיות כהן, נכון? אתה לא יכול להיות כהן. אתה יכול להיות לוי, אתה לא יכול להיות לוי, נכון? כמו אותו אחד שהלך לרב, נכון? כי זה שהלך לרב. ואמר לו, שמה הרב, אני רוצה להיות לוי. אז הוא אומר לו, תראה, איך אני יכול לעשות אותך לוי? זה לא עובד ככה. אז הוא אומר לו, תראה, אני מוכן שלם על זה, בסדר? מוכן שלם, אבל אני לא יכול. לא, 50,000 שקל. 100,000 שקל. 200,000 שקל, תשמע, 200,000 שקל, יודע מה, נעשה אותך לוי 200,000 שקל, נחתום לך תעודה שאתה לוי, אז הוא שואל אותו, אבל תגידי, מה כל כך אתה רוצה להיות לוי, שאתה משלם מוכן שלא לכל כך הרבה כסף? אז מה הוא ענה לו? לא, סבא שלי היה לוי, אבא שלי היה לוי, גם אני רוצה להיות לוי. אבל בעצם הלוי הולך בתורשה, הוא הולך בתורשה, אבל נבואה זה לא, נבואה זה תורשת האומה, כל אחד מהזה, זה לא דווקא מי שאבא שלו היה נביא, אלא אדם שיכין את עצמו, וכמובן, לא, בימינו למשל, אי אפשר להיות נביא, מדוע? אין התגלות, יפה, אין את הפוטנציאל, אין את השראת השכינה. לו כל עם השם נביאים. למי אתם כל עם השם נביאים, נכון? ככה הכוזרי כותב. הכוזרי כותב? לא דתן את אלדד ומדד. אלדד ומדד. כן, דתן אביר המצווה לי פתאום. להפוך קצת. אלדד ומדד. אז זה מה שהכוזרי מסביר, שהמדרגה בעם ישראל זה הנבואה. אלדד ומדד זה עם כוח, כן. והיכל מתנבא אותו, רק נסיים פה את הפסוקים האלה, אז רואים מכאן שבעצם הנבואה יכולה להיות שייכת לכל אחד מעם ישראל. כן, ויחל מתנבות, ויבוא הבמה, ויאמר דוד שאול אליו אל נערו, אנה הלכתם? ויאמר לבקש את האתונות, ונראה כי עין, ונבוא אל שמואל. ויאמר דוד שאול, אגיד אנה לי, מה אמר לכם שמואל? ויאמר שאול אל דודו, הגד, הגיד לנו, כי נמצאו האתונות, ודבר המלוכה לא הגיד לו, אשר אמר שמואל. ואמר שאול, בעצם נאמן למידות הצניעות שלו, למידות הענבה שלו, כן? והוא לא רוצה להתגאות, לא רוצה... זהו, הוא מחביא את דבר המלוכה, כן? מחביא את דבר המלוכה זה חלק מהמידות המיוחדות של שאול, נכון? הוא לא מגלה לדודו את דבר המלוכה, כמו שנראה במשך, הוא נכבה אל הכלים, כאילו הוא רואה את עצמו כלא ראוי לדבר. אבל דווקא מי שלא ראוי, זאת, מי שרואה את עצמו כלא ראוי, סליחה, זה דווקא המידות שמחפשים, כלומר מי ש... זה המחידות שמחפשים, שכנראה הוא זה שראוי, הוא לא רודף אחרי הכבוד, אחרי השררה, אלא באמת בוא נמצא אותו תכונות שמתאימות למלוכה, אז הוא אפילו לדודו הוא לא מגלה ששמואל המליך אותו למלך, רק אומר לו מבחינת האתונות, אבל לא אמר לו את דבר המלוכה, זה מצד הצניעות והענבה שהייתה בשאול. ועכשיו מפסוק י' ז' מתחיל בעצם, המלוכה, כלומר זה ששמואל אוסף את כל העם, להמליך את שאול בפני כל העם. קורא לכל העם, אוסף אותם ועושה את הגורל, וזה נראה כבר בעזרת השם הפעם הבאה. בעזרת השם, טוב, אולי שבוע.